כדאי היום להתחיל את השיעור לצבא, נראה לי שחבר'ה בחיול ו... מה?
מה, לא לעשות?
מה?
אנחנו פה.
תמיד חשבתי שאתם זה העיקר. טוב. טוב, אז הגענו פה, למדנו על ההבדל בין הכובש לבין לבין הישר, נכון? אז הרב לימד אותנו שהשלב הראשון בחיים זה שלב של מלחמה בכוחות. השלב היותר בוגר זה לקחת את הכוחות ולשעבד אותם אל האלוקים שבנו, לקחת את הכוחות ואת כל הנטיות, את כל היצרים, ולשעבד אותם אל המגמה האלוקית. במקום לדכא כוחות, ניקח את הכוחות האלה ונשתמש בהם לדברים טובים. אדם שיש לו אדם שלמשל יש לו כוח גדול, אז בכוח הזה הוא יבנה, הוא יישא מסעות. אדם שיש לו חוכמה, יש לו זיכרון, אז הוא לא ישתמש בזיכרון בשביל לזכור דברים שליליים, הוא יזכור דברים חיוביים. אדם שיש לו עורמה, הוא ייקח את העורמה ויעשה איתה בתחבולות, תעשה לך מלחמה. כן, אז אנחנו לא רוצים להישאר בשלב של הכובש שהוא מדכא כוחות. כן, אנחנו, כי דיכוי כוחות הוא טוב, אבל הוא חלקי. בסופו של דבר זה יוצר אנשים שיש להם נכות רוחנית, שהם לא באמת חיים, הם כל הזמן נמצאים במצב של דיכוי. אז גם קרבת אלוקים שלהם היא קרבת אלוקים נמוכה, מקומצת. הם בעצם אנשים שהטוב והרע הם עדיין במאבק, הם עדיין נמצאים במצב של התגוששות. אחרי הרבה הרבה שנים של לימוד, אחרי הרבה הרבה שנים של יראת שמיים, אחרי הרבה הרבה שנים של התעלות, אנחנו יכולים להגיע במצב שאנחנו יכולים להשתמש בנטיות שלנו כולם לדברים חיוביים. וזה נקרא להיות בן חורין. זאת אומרת שאתה משתחרר מהצדדים השפלים והנמוכים שבתאווה, ואתה מתרומם, אתה יודע לגלות את הנקודה הפנימית שבכל כוח ולהשתמש בה באופן מדויק, רק לבנות את הטוב ואת היושר. ואז יצא מכלל העבדות, אתם רואים את זה? ויהיה בן חורין מאושר עטור בעבדות העליונה שהיא עטרת תפארת. אז אתה יוצא ממצב של עבדות נמוכה ליצר, ואתה מתרומם לעבדות עליונה, אדם שכל פעולותיו הן מדויקות, הן מכוונות לרצון השם. שהיא עטרת תפארת, עטרת זהב מזוקת על ראשו. האידיאלים היותר נישאים, המתרוממים עד את אין קץ, עד אותו המקום שאין האדם מתעששת. אבל יש אידיאלים גדולים מאוד, גבוהים מאוד, נגיד שכשאדם מסתכל באור השמש, אז זה מסנבר אותו, נכון? אנחנו מדברים פה על אנשים שברגע שהם נעשים בני חורים, אז עולם השאיפות שלהם הוא נעשה עולם שאיפות מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד נאצל. כמו שכשלפעמים הגובה הוא מסנבר, כמו שכשאדם הוא ככל שאתה מרים יותר את הראש אתה רואה יותר אור. כשאתה משתכל על השמש אז העין מתעששת, כלומר מסתנברת, כן? היא לא מסוגלת מרוב אור, מרוב הבוהק של האור היא לא מסוגלת, היא עוצמת את העיניים, אבל יש לה שאיפה גדולה להיות קרובה כמה שיותר אל האור. כך גם בעבודת השם, אנחנו עובדים את השם לא בגלל שאנחנו מפחדים מכל מיני איסורים, אנחנו עובדים את השם לא בגלל שאנחנו עכשיו צריכים לשלם איזשהו מס הכנסה לקדוש ברוך הוא, אנחנו עובדים את השם בגלל שיש לנו רצון להיות קרובים אל הגודל, אל הנשגב, אל היושר, והשאיפות האלה הן כל כך קבועות שעד שלפעמים אנחנו, אתה מגיע לגובה הזה, אתה כבר לא יכול לבטא במילים את השאיפות שלך, אתה לא יכול לבטא בצורה ברורה את העומק של הרצון של קרבת אלוקים. זה בן חורין שהוא כבר לא עובד את השם מתוך קטנות, אלא עובד את השם מתוך גדלות, עובד את השם מתוך יראת שמיים של יראת הרוממות, לא יראת העונש. הוא מחפש את הרוממות, הוא מחפש את הגובה. האידיאלים היותר ניסיים, כמובן האידיאלים הגבוהים, המתרוממים עד אין קץ, עד אותו המקום שאין האדם מתעששת, ואין הדיבור וההגיון שולט שם לקרוא בשם פרטי, אי אפשר להסביר את הגודל שם, אי אפשר לעמוד, כי אם באור האמת המוחלטה. ואין שום דרך איך להשפיל ולסמן בשום ערך מוגבל. על כן יקרא באמת בשם התרוממות הגבורה, המתנסית עדי עד, בשם רצון השם ועבודת השם. אמנם רק אחרי ההתנסות המחשבית והאידיאלית הפרטית את מקום שידה מגעת, ואחרי הציורים העשירים הפרטיים ברעיון ובפועל, ואחרי ההבחנה הגמורה שכל רם מתנסה בציור יש לו תכלית וקצבה, ובעומק הנפש האנושית יש אריגה למשהו למעלה מכל תכלית ועליון מכל תכלית צבא, אחרי ההכרה הגמורה כי כל פועל טוב וזוהר בחיי הכלל, ולכל דור ודור יש חלק אחד מיני רעבות אין קץ לעלות ולהתרומם, אבל העלייה, ההתרוממות הגמורה האידיאלית בגוונה ההחלטי, הרי הוא רק באוצר החיים, ששם גם הטוב העליון הבלתי מוגבל ומשוער, גם כל טוב קטן וקל, קל וקטן, מתאחדים ומתארגנים עם החפץ האלוקי השלם בתכלית, אז גם החיים המעשיים והחברותיים מוכרחים הם להתרומם למעלה, למעלת הצילות של המחשבה היותר זכה, יותר מתונה ויותר מבוררת, המתנסית מעל כל הקטנות והקינטוריות הנמצאת בתכלית החיים שנשפל בהם עד לחמלה ההמון, עד שהוריד אליו גם את סופריו וגדוליו, עד שפעל גם עליהם שיחשבו גם הם את כל אמת יותר ניסה וכל היגיון יותר רב המתעלם מאותו העומק שתובעו בו את תקרת יד המאומה והבערות, שאינם דברים שאין להם יחס ישר עם החיים הקיימים במציאות. ואומנם רק הדרך הפונה אל רום המחשבה והאידיאליות הוא רק מאיר את ה... הוא רק הוא מאיר את החיים וממלאם צחצחות וזיב לו שיבם על בסיסם הנועד להם לפי טבעם העצמי הגנוז בהם עומק כל לב הנפש. במידה כזאת המאסרים השכליים המוסרים מתפתחים, החיים זורחים במילואם, כל רינה וצהולה בעולי צדיקים, ימין השם עושה חיל, ימין השם הורמה, ימין השם עושה חיל, כל הנטיות הטבעיות עומדים לכם ברחבתן למלא את התפקיד האלוקי הטוב והנאור, וכל המחשבות השכליות אינם המאורות הגדולים להזריח אורם על כל ארצות החיים של אורח צדיקים כאור נוגה הולך באור עד נכון היום. על כן אין שום כוח נידח, אין שום מחשבה נתקעת, כי הכל מהיר, הכל חי והכל מוכן ומזמן לשרת עם מלאכי השרת ולשרת על כל הרעלי שחק, להשביע לכל חי רצון ולהרבות העושר הכללי והפרטי של שמחת השם במעשיו, כשהם מתעלים ומתברכים, כשהם שמחים ומתמלאים זיו, אין עצב ואין תוגה, אין סתם ואין בגרה, רק סוכת שלום פרוסה וחופת כבוד חופפת על כל רגש חיים, על כל נטייה ומחשבה, על כל מעשה ומפעל, וכולם מתקשרים יחד לעשות על ידם האומה הדור הכללי והפרטי איש חי רב פעלים מקבצי אל שריבה וקיבץ פעלים לתורה, שאין שום מלחמה כבדה לו, שכל כוח אדיר המתחבר עם המניעות היותר נמרצות הוא מנצח, וכל מה שיש להשתמש בו לטובה הינם שווים תחת ידו להגביר עונו, הודו וניצחו. הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירז והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבט, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויארגהו בחנותו. טוב, קראתי יפה, נכון? מה הרב אומר פה? איזה חווי לקרוא את זה בבת אחת. אני אתחיל מהסוף. הייתי צריך להגיע לסוף, כדי שנבין את ההתחלה. רק תיקח את המשל. הפסוקים האלה. ומתוך הפסוקים, אולי ננסה קצת להבין את הפסקה הזאת. על מי מדובר פה? מי זה איש חי רב פעלים מקבצל? הוא יקע את שני אריאל מואב, הוא ירד ויקע את הארי בתוך הבור ביום השלג, הוא יקע את איש מצרי וכו' וכו'. זה בניהו בן יהוידע. זה בשמות הגיבורים אשר לדוד. אתם צריכים לדעת את הפסוקים האלה בעל פה לפני הגיוס. אלה היו הלוחמים של דוד, ידעו לנצח אריות, נכון? הוא היכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. כן? הוא הצליח לנצח את הארי בתוך הבור ביום השלג. הוא בא מולו מצרי, והוא תקף אותו בחנית, והוא ידע לתפוס את החנית של המצרי, ועם החנית הזאת להרוג את המצרי. הוא ידע להשתמש בכוח שהמצרי תקף בו אותו כדי להרוג אותו. בסדר? אז חזל דורשים את זה לעקרונות רוחניים. אחד העקרונות למשל, הוא יקה את הארי ביום בבור, ביום השלג. הכוונה היא שהוא למד כל הספרה, הספרית, כל ה... ביום אחד, בלילה אחד, יום השלג, בלילות הארוכים של החורף, הוא עבר על כל השעה. היו בו כוחות רוחניים מדהימים. אבל מה בעצם אנחנו, מה הגדולה שלו? מה הגדולה של בניהו ובניהו ידע? שהוא ידע להשתמש בכל הכוחות האדירים ולנצח את כל החולשות שקיימות, ולא רק זה, אלא הוא ידע לקחת את הכוח של האויב ולהשתמש בו כדי להכריע אותו, נכון? המצרי בא ותוקף אותו, כן? והוא משתמש בכוח הזה של המצרי, בחנית של המצרי, כדי להרוג אותו, נכון? זה משל היצר הרע, שהיצר הרע תוקף אותנו, אנחנו יודעים להשתמש בכוח שלו, בכוח שהוא תוקף אותנו בו בעצמו, ולנצח אותו. איך? על ידי זה שאנחנו מנתבים אותו לכיוון חיובי, כמו שלמדנו על הישר. הישר הוא לא מוחק את הכוחות, כן? הוא לא בורח מהתמודדות, הוא לא יודע לקחת את כל היצרים שלו, את כל הרצונות שלו, ולנתב אותם לדרך טובה. הוא יודע לקחת את האהבה למקום נכון, הוא יודע לקחת את הקנאה למקום נכון, הוא יודע לקחת את חמדת הממון למקום נכון, הוא יודע לקחת את כל הכוחות, הוא לא מחניק אותם, הוא לוקח את החנית של המצרי, והוא משתמש בה כדי להרוג אותו. איך אנחנו מנצחים את היצר הרע? על ידי זה שאנחנו ממנפים אותו, את כוחו, לטוב. אנחנו יודעים להשתמש בו לעקרונות רוחניים חשובים. עכשיו, הרב יסביר לנו שבעצם איך אתה יכול להגיע למצב כזה? איך אפשר להגיע לעוצמה כזאת? אתה חייב להיות אידיאליסט, אתה חייב להיות אדם מאוד מאוד רציני, אדם עם שאיפות רוחניות גדולות. למה? כי אם אתה אדם קטן, אם אתה אדם שהטוב והרע משמשים בו בערבוביה, אז אתה לא תוכל, אתה לא יכול להשתמש, אתה לא יכול, הטוב והרע הם מתגוששים זה בזה, אתה לא יכול לקחת את הרע ולנסות למנף אותו, כי הרע השתלט עליך. אתה לא יכול להגיד מי עכשיו, כן, כמו שאני אומר לבחורים צעירים, אתם הולכים לתנועת הנוער ואומרים לכם, קדש חייך בתורה, קידוש החומר, ואתה לפעמים חושב קידוש החומר, אתה נער צעיר, אתה עכשיו תלך למועדון, ואתה תרקוד שם באמצע עם כל המי ומי, ואתה תגיד, אני באתי לקדש את החומר. אתה לא בא לקדש את החומר, החומר משתלט עליך. כדי שתוכל לקחת את החומר ולטהר אותו, לזקק אותו, אתה חייב להיות במדרגה רוחנית מאוד עליונה, לדעת לקחת את כל כוחות החיים ולהוביל אותם, לנתב אותם לעוצמות של טוב, של יושר, כמו בניהו בניהו ידע שכשהמצרי תקף אותו, זה היצר הרע, הוא לא ברח ממנו, הוא התמודד איתו, הוא ידע לקחת את החנית שלו, ובחנית שלו להשתמש ולהרוג אותו. הוא יודע לקחת את הכוח של היצר הרע, ולנתב אותו, להפיק חיובי, וכך הוא הורג אותו. כך הוא הורג את הרע, הוא יודע למצוא גם את נקודות החיוב בכל דבר. זה רק בתשובה מאהבה, זה רק במדרגה של עבודת השם טהורה. תשובה שהיא מאהבת השם, מחיבור עמוק לשם. רק מישהו נמצא במדרגה רוחנית עליונה, הוא יכול להשתמש בכוחות האלה באופן חיובי. הרב עכשיו יסביר לנו שבגלות לא יכולנו לחיות בכאלה שאיפות, כי האוויר בגלות הוא מזוהם. כי בגלות החומרנות, התומעה, הקטנות, הבערות, הם שולטים. אין בגלות שאיפות רוחניות. אין מושג כזה שאיפות רוחניות. נכון? גם הספרות היא מדברת כשהיא רוצה זה מה שהרב כתב לנו בפסקה הקודמת, גם הספרות כשהיא רוצה, הסופרים הם לא מאמינים שיש קדוש ונשגב, הם לא מאמינים שיש משהו אלוהי, הם לא מאמינים שמה שמנצח זה התרבות החומרנית. אז כדי שאתה תהיה רב מחר, אתה צריך לרדת יותר נמוך ויותר תמה, וכדי שיהיה לך יותר רייטינג, אתה צריך להיות יותר שפל, אתה צריך לדבר על הדברים הכי נמוכים, כי אתה לא מאמין בקודש, אין מושג של קודש בגלות, באוויר ארץ העמים, אין מושג של קדושה, ממילא כשאין מושג של קדושה, אין שאיפות רוחניות גבוהות, אם אין שאיפות רוחניות גבוהות, אז איך אנחנו נדריך את ה, את ה, את ה, את ה, את הדור במצב של גלות? במצב של גלות אנחנו נדריך אותו למלחמה, לא נדריך אותו לשאיפות אידיאליסטיות, כי האוויר שהוא חי בו, האווירה שהוא חי בו, חי בה, היא אווירה מזוהמת, היא אווירה נמוכה, שהחומר הוא יותר חזק כביכול מהרוח, יש שם תומת ארץ העמים. אז לכן בגלות לא, היינו תמיד נמצאים במדרגה של כובש, לא במדרגת הישר, שאנחנו כל הזמן כובשים את כוחות החיים שלנו. אם ניתן לכוחות החיים שלנו להתפרץ, אז כוחות החיים שלנו יתפרצו באופן שלילי, באופן נמוך, התאוות יתגברו, החולשות יתגברו.
איך, היה משתתף חילון.
מה?
היה משתף חילון,
למשל,
בגלות. אז
הוא יותר לתורה,
למרות
שזה אביב של... אז מסביר הרב, שבגלות הייתה תורה של כיבוש. עכשיו אנחנו נמצאים, הדור הזה, הסביר לנו הרב, הוא דור גדול, והוא לא רוצה תורה של כיבוש, הוא רוצה תורה של יושר, שאנחנו יודעים לשאוף לחיים, אנחנו יודעים לשאוף לחיים גדולים, להשתמש בכל כוחות היצירה שלנו. וברגע שלא נותנים לו את המעלה, אז הוא בועט בזה. אבל הבעיטה שלו היא לא נובעת מקטנות, היא נובעת מגדלות, משאיפה לאוויר יותר גדול. כן, אם אתה עכשיו תבוא ותגיד לי, בוא תראה, איזה יופי, כשהיינו בליגה א' כל הזמן ניצחנו, כן, הגענו לליגה הלאומית, אנחנו כל הזמן מפסידים, אז מה עדיף להיות? מה? מה פתאום? מה עדיף להיות? ראש לשואלים או זנב להריות? מה? מה אתם אומרים? למה? זנב, אבל אתה רק זנב, תהיה ראש, לא עדיף להיות ראש? אבל זנב, אמר, אמרו לך, בוא תהיה זנב להריות או ראש לשואלים, מה תבחרו? מה זה תלוי? זנב, כל הזמן מקשקש, מה עדיף להיות ראש, לא? לא, עדיף להיות זנב, למה? כי זנב של אריה הוא גם נחשב אריה, אבל ראש של שואל הוא גם, בסופו של דבר הוא שואל, הוא חלק מהשואל. זו מדרגה יותר נמוכה. עדיף להיות בליגה לאומית, גם אם אנחנו מפסידים. אנחנו עולים מדרגה. עליית המדרגה היא בהתחלה מלווה בהרבה כישלונות. אתה רוצה לעשות משהו גדול, תמיד אתה רוצה, יש לך עסק קטן, אתה מרוויח בעסק הזה, עסק בטוח, נכון? אדם משקיע בבורסה, עסק הוא לא יעשה בורסה, יעשה גידו, תחיל השקעה, מה שקרוי היום השקעה סולידית. מה זה השקעה סולידית? תשקיע במשהו שאתה בטוח לא תפסיד. במשהו שאתה בטוח לא תפסיק, הרווח הוא קטן, הוא מזערי. לך בוא תשקיע במשהו רציני, שם יש סיכונים גדולים. תמיד שאנחנו עוברים ממשהו קטן למשהו גדול, יש משברים, יש סיכונים, יש נפילות. תמיד שאתה עולה במדרגות, נכון? אתה רוצה לעלות למעלה, תמיד השלב הזה של להרים את הרגל, הוא שלב מסוכן, נכון? כי רגל אחת היא באוויר, נכון? ויש את הרגע, רגע ששני הרגליים באוויר, נכון? זה מצב לא יציב, התהליך שלה, תקופת המעבר, לכן התחלת דגאולה היא מאוד קשה, עקבת המשיכה, זה מאוד קשה, זה תקופת המעבר. תקופת המעבר היא מלווה בכישלון, אבל צריך להבין שזה נובע מרצון, לחיות חיים גדולים. אז אומר הרב, היינו בתורה של כובש, נלחמנו ביצר הרע, גם, זה לא שהישר הוא לא נלחם ביצר הרע, אבל דרך לחימה שונה. בגלות דרך הלחימה ביצר הרע הייתה על ידי דיכוי הכוחות. זה לא רק להקטין את הרע, זה גם להקטין את הטוב, זה להקטין את כל כוחות החיים. כן? אני לא יוצא מהבית. אז ממילא אין לי ניסיונות. יפה מאוד. גיבור גדול, לא יצאת מהבית. בסדר, אין לך ניסיונות. שווה, אם יש בחור, נגיד. יבוא לי בחור, יגיד לי, תשמע, כל פעם שאני יוצא מהבית, אל תשאל במה אני נכשל וזה. אני אגיד לו, הפעם, הדרכה הראשונית, אל תצא מהבית, עדיף תשאר בבית, אל תצא מהבית. אבל זאת התמודדות נמוכה, נכון? השאיפה שלנו היא שהוא יצא מהבית, נכון? הוא ידע להתמודד, נכון? אז בגלות היינו במצב שלא לצאת מהבית. התמודדות של כבישת הכוחות. אז כשאתה לא יוצא מהבית, אתה לא עושה מעשים רעים, אבל אתה גם לא עושה מעשים טובים, נכון? אתה לא עושה כלום, סוג של מוות. אבל כשאנחנו באים לארץ ישראל, אנחנו רוצים לצאת ולפעול ולעשות, וזה סכנה. בסדר?
אבל זה די השאיפות, אתה לא עושה את התוכניות
מה?
זה די השאיפות של לימוד תורה, אבל לא יודע איך חומריות.
כן, היו שאיפות גדולות של לימוד תורה על ידי זה שפשוט הרגנו את הגוף, דיקינו את הגוף. אז היינו במצב כזה של מלאכי מעלה, אבל זו מדרגה נמוכה ביחס למה שאנחנו צריכים להיות בעתיד, שגם הגוף יהיה קדוש. בגלות לא היה לנו עסק עם חומר. מה קרה בגלות? פשוט בגלות לא היה לנו חקלאות ולא היה לנו צבא ולא היה לנו כלכלה ולא היה לנו פוליטיקה, לא התעסקנו עם החומר. אז קל מאוד לשאוף שאיפות רוחניות כשאין לך שום שום דבר מעשי שחוצץ בפניך, שום דבר מעשי שמפריע לך. קל מאוד לעבוד את השם כשאתה מנותק מהגוף. הגלות זה היה בעצם ניפוץ הגוף. ארץ ישראל זה הגוף של עם ישראל. זה מוות. כן? בעולם הנשמות אין חטאים. נכון? אבל עולם הנשמות הוא נמוך ביחס לעולם התחייה, שבו הנשמה יודעת לעורר גם את הגוף לקודש ולטוב. אז זאת הגבורה של בניהו בן יהוידע. לא שהוא ברח מהאויב, הוא לא הסתגר בתוך הבית, הוא ידע לצאת החוצה ולהשתמש בכוח של האויב, בחנית של האויב, כדי להרוג אותו. ככה מנצחים את היצר הרע, על ידי זה שלוקחים את הכוח שלו השלילי ומנצבים אותו לכיוון חיובי. עכשיו בא לך, יש לך קנאה, להשתמש בקנאה כדי לקנא לכבוד השם. יש לך תאווה, להשתמש בתאווה לדברים חיוביים, לצורכי מצווה. אתה אוהב כסף? איך שלמה המלך ראה, דוד המלך ראה שיש שלמה המלך ראה שמיכה, פסל מיכה, שמיכה אוהב כסף. אז מה הוא עשה? הוא שם אותו גזבר על הכספים שלו. על ידי זה שהוא הראה שיש לו בגלל אהבת הכסף ירד למצב של עוד עזרה, אמר לו בוא תהיה, תן לך, תהיה גזבר בבית המקדש, תשתמש באהבת הכסף, זה דברים חיוביים. לא צריך לדכא. כן, כי לא, המשמעות היא שהוא לא, יש פעמים יש מציאות כזאת שאתה אוהב לראות עושר. למשל בחינוך ילדים אתה יכול לא נותנים לחתול לשמור על החלב, אבל לפעמים חזן אומרים יש פת בסלום. מה זה פת בסלום? אתה אדם מרגיש מאוד רעב כשאין לו מה לאכול, אז אומרים לו פת בסלום, הוא כבר רגוע, הוא לא כל כך טעב לאכול. נכון, כשהוא הכהן היה עם הסעיר המשתלח היה הולך, אז אומרים לו אתה רוצה לאכול, כל פעם שהיו עוצרים אותו עד שהוא מגיע בדרך כל כמה קילומטר, אתה רוצה לאכול בו תאכל, שפה אוכל לשתות. למה אמרו לו אתה רוצה לאכול בו תאכל? מה רוצים שהוא יאכל? יש פה פעולה פסיכולוגית, ברגע שהוא יודע שיש לו מה לאכול הוא רגוע. כן, אינו דומה, אכן כתוב שהמוראים שהם היו מגיעים ליוזים את השוטיהם, ברגע שהם מגיעים לעיירות מסוימות אז הם היו מקדשים אישה ליום, מגרשים אותה למחורת. למה? מי שיש לו פת בסדות פחות טעם. לפעמים ההתמודדות עם היצר היא לא להתעלם ממנו אלא לנתב אותו לדברים חיוביים. זה היה קידושים שלא על מנת, הם לא חיו איתם חיי אישות, הם קידשו אותם. כן? זה להפך, לשמור על טהרה. כן? בסדר? זה איזה עיקרון כזה שהוא זה מאוד ידוע היום בפסיכולוגיה, שלפעמים אנשים ברגע שאתה ילד לוקח כל הזמן כסף, שאין לו זה, אתה בא, אתה אומר לילד בוא נעשה לך ארנק, עשה לך קופה, עשה כמה כסף שאתה אז הוא רגוע, שעכשיו מעלה את הכסף, אז הוא לא מחפש עכשיו לקחת מארנק של אבא בשבת, נכון? זה דבר פשוט. אז בניהו בן יהוידע ידע לקחת את כל הכוחות הטבעיים ולהוליך אותם לדברים חיוביים. בגלות אין לנו את זה, כי בגלות אין לנו גוף. דיקינו את הגוף, דיקינו את היצרים. ממילא לא היה לנו יצרים, ממילא הצלחנו להגיע להתעלות גבוהה. אבל זה ליגה א' ביחד למה שאנחנו צריכים לשאוף ולהגיע אליו. אז אומר הרב, כמו במוסר הפרטי, נכון, אז גם אנחנו, שאנחנו נחנך נוער, מה אנחנו נגיד לו, נוער, מבוגרים, כל אדם, שיטת החינוך היא בהתחלה לדכא. אבל אנחנו לא נשארים בדיכוי, אנחנו רוצים להביא את הנוער למצב כזה שהוא יודע להשתמש בכוחות שלו באופן בריא. אנחנו לא אומרים נגיד נער עולה על אוטו, אנחנו יודעים שהוא ככה יש לו זה, הוא נוסע כמו לא, דרך פשוטה שלא יהיו תאונות, סגור אותו בבית, אתה לא נוהג, נכון? דרך יותר קשה, אבל יותר אמיתי, זה רק ככה אתה עובד, לבד אותו, בוא תנהג נכון, בוא תנצל את הטיסה בצורה מסודרת, ניקח את הכוחות ונמצל אותו. כן, זה היה בנייהו, זאת הגבורה העליונה. יש גבורה נמוכה שהיא לא מתמודדת, היא מדכאת את הכוחות. יש גבורה עליונה, הגבורה העליונה היא גבורה שלוקחת את כוחות החיים וממנפת אותם, משעבדת אותם אל הטוב, היא, איך אומרים, היא מגייסת אותם לטובת הצדק. נכון, איך הייתה שיטת הדיקון של אורדוס? אורדוס הרג תלמידי חכמים, שאל מה התשובה שלי, אמרו לו, אתה קיבית אורו של עולם, תעסוק באורו של עולם, בוא תיקח את הכוחות האלה שהשתמשת בהם, כל כוחות שלך עוצמה גדולה, החרבת ככה, הרגת כל כך הרבה תלמידי חכמים, בוא, מזה שיש לך עוצמה, נימן, שיש לך כוחות טובים, רק שניתבת אותם, לא נכון, בוא תיקח את העוצמה שלך ותבנה את בית המקדש, והוא בונה את בית המקדש, נכון? הוא בונה לנו את חברות, בונה לנו את ה... כן? זאת שיטת החינוך האמיתית, העליונה. שיטת חינוך נמוכה, של דיכוי. צריכים אותה לפעמים. בשלבים הראשונים, אנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו. אתה עכשיו בצבא, בטירונות, אתה לא מדבר, מאוד חביבים לך, עיתון לקרוא, אתה זורק את העיתון, אתה לא רואה וזהו. אבל בבית אני קורא, אין דבר כזה. אני עכשיו יודע, אני פה במאבק. אני לא קורא עיתון. יגידו לי, מדסית, אני מסרב פקודה, אני חס לכלא. אנחנו לא, מה אתה כזה, זה. כן, כן, אנחנו צעירים, יש לנו יצר הרב, יש לנו, אנחנו עוד לא הגענו למצב, אנחנו עדיין לא בני בניו ידע, אנחנו לא משה רבנו. כשאנחנו רואים בנות, אז הן לא נראות לנו כמו אבזות. אנחנו, יש לנו כל מיני, אז אנחנו מכובשים כוחות. לאט לאט, נתבגר, נתעלה, נגיע לזה, נהיה בני 50, נגיע למדרגה של קודש עליון, אז לא, לא, אז נתמודד עם הדברים האלה. אנחנו לפעמים משתמשים בשיטה הזאת של הדיכוי, ויש לזה מקום.
כמה זמן אתה?
אמרתי, עד בי 50. לא, אנחנו לא סומכים על עצמנו בגילאים האלה. אנחנו לא צדיקי עליון. אנחנו לומדים שמירת העיניים ואנחנו נזהרים מכל זה. לא. כי זה עדיין שלב צעיר מדי. עדיין הכוחות שלנו לא מספיק מנותבים, לא מספיק ברורים, לא מספיק בנינו את היכולות ואת האיכויות שלנו. עכשיו כאלה, אנחנו נשמרים. טוב, אז כי הפרט כן הכלל, אתם רואים את זה עכשיו? כשהדרך הנכונה היא לא להתהלך במדרגה התחתונה. רגע, אני חייב לענות שנייה. אז כי הפרט כן הכלל. עכשיו אומר הרב, כמו מה שדיברנו ביחס לפרט, המשל על הפרט, שיש שלבים בחיים, יש שלב של דיכוי, של כבישה, ויש שלב של עילוי הכוחות, של מצב של יושר, שאתה לא מדכא, המצב היותר ישר זה לא לדכא את הכוחות, אלא לרומם אותם, ולקדם אותם, ולהצמיח אותם. כי הפרט כן הכלל, אותו עיקרון שלמדנו ביחס לפרט, ככה זה ביחס לעם ישראל. כשהדרך הנכונה היא לא להתהלך במדרגה התחתונה של המוסר הכללי, מה זה? מה זה המדרגה התחתונה? הישר או הכובש? הכובש, נכון? אז אם אמנם הדרך היא נמוכה, חשוכה ומלאה מאומות מלחמה, אבל עם כל הכבדות של המכשירים הנכונים לפניה, זה נכון, זה נמוך, זה קטן, יש פה מרומה של מלחמה, עדיין הטוב והרע לא ברורים אצלנו, לפעמים אנחנו מתבלבלים, אנחנו חושבים שהטוב הוא רע והרע הוא טוב. כן, נגיד לך עכשיו אל תשתה קולה, זה נראה לך נכון, זה נראה לך דבר רע, נכון? שאומר לך לא לשתות, נכון? אבל באמת זה טוב, אתה מלחמה, אתה צריך לכבוש, נכון? אבל עם כל הכבדות של המכשירה נכונים, אז הדרך הזאת של הכבישה היא טובה. הכוחות הרעים מתכבשים. ואז היד הגוברת תהיה אז של היושר, של הצדק, של הטוב התושייה, כפי המובן הרגיל והמוסכם, שגם אלה ברובה מינם עובדים במצב הכבישה. אז עם אלה, זה יעזור לנו לסלול את הדרך לטוב, אבל גם הטוב הוא עם אלה טוב קטן, כי הוא טוב שבא מתוך צמצום הכוחות. גם הדרכים, כן, כשבחור בא לשיעור בגלל שהרם שלו איים עליו, זה טוב שהוא בא לשיעור, אבל זה טוב קטן, נכון? אז גם ההקשבה שלו היא נמוכה, גם הלימוד שלו הוא נמוך, נכון? אם הוא בא מתוך רצון, אם הוא בא מתוך שאיפה, הוא בא מתוך צימון, אז אני רוצה להשתמש בזה, כפעמים אתה יודע, מגיע בחור, הוא לא מאופס, צריך להפס אותו, מפסים אותו, אבל זה נמוך. אנחנו לא משתמשים בזה לאורך ימים ושנים. אז גם הדרכים הפרטיים שלהם מן המלאים מלחמה וניצחון יחדיו, גם הם משתמשים בסמים ומרים למען יקומו ויעמדו על הרגליהם. אבל מכל מקום, העוז והצדק בימיניו. טוב, אז אנחנו לפעמים יכולים להשתמש בתרופות מאוד קשות, אתם יודעים, שאדם לוקח, שאדם חולה. כן? כשאדם חולה, אז נותנים לו אנטיביוטיקה. מה זה עושה אנטיביוטיקה? מה? הוא מדכא. נכון? הוא מדכא את החיידקים, נכון? אבל מה קורה כשהוא מדכא את החיידקים? הוא גם מדכא את הגוף, נכון? לא, ככה אנטיביוטיקה, אתה ביוניה כזה סמרטוט כזה, נכון? שחס וחלילה יש מצבים של מחלות ממאירות, אז עושים הקרנות, הטיפול כימותרפי. מה עושים עם הקרנות? הטיפול הכימותרפי, זה מדכא את התאים הסרטניים, אבל הם לא מדכאים רק את התאים הסרטניים, נכון? למשל, אז הכימותרפיה, למה היא גורמת לנשירת שיער? כי התפקיד של התרופות האלה זה לדכא כוחות תאים שמתפשטים במהירות. אז אחד התאים שמתפשט במהירות זה גם השיערות, אז הם גם אותו מדכאים, הם לא מבחינים בין טוב לבין רע. אז לפעמים אנחנו צריכים לקחת תרופות קשות, והתרופות הקשות הן מחלישות את הגידול, אבל הן גם מחלישות את הגוף. כן, אז לקחנו, זה מה שהרב אומר פה, לפעמים גם משתמשים בסמים מרים, אנחנו משתמשים בתרופות קשות שמדכות את הרע, אבל מדכות גם את הטוב. זאת היהדות שבחוץ לארץ. אומר הרב, כזאת היא היהדות שבחוץ לארץ, שאיננה יכולה להיות במילואה וטהרתה. בהגדות אנחנו חולים, ולכן היינו צריכים לדכא את הגוף, ועל ידי שדיכים את הגוף הוא הרע הנשמה, אבל זה מצב נמוך. כי סוף כל סוף הלא, למה שמה, למה בגלות אנחנו לא במצב שלם? כי סוף כל סוף הלא כל אדם בחוץ לארץ, כל אדם בחוץ לארץ דומה הוא כמי שאין לו אלוה. אין השראה שכינה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ יש תורה, בחוץ לארץ יש מצב של שפלות, של תאוות, של חוסר קרבת אלוקים. זה מחלה, אז בגלות הם צריכים לדכא את הגוף, לכבוש את הגוף.
באיזה תרופות
כאילו שחשוב על תרופות? תרופות. למשל, גלגולי שלג, לדכא את הגוף. אז אחרי שאדם עושה גלגול שלג, הוא כבר לא רוצה כלום. כבר אין לו יצרים. טבילות קרח. אז אתה מצנן את כל הגוף, אין לך תאוות, אבל אתה חצי מת. תעניות. כן. אתה מדכא את הגוף. כן? זה טיפול מאוד מוצלח, אפשר להגיע איתו מהר מאוד לתוצאות. תוצאות מאוד מאוד מהירות. כבר אין לך רצונות לחתוך, אתה יותר קרוב אל השם. זה נכון, אבל זה בגלל שהמצב שלך הוא קשה. זה סימן שהמצב הוא קשה, שחייבים לפעול בדרך של ביקוי. שם בגייט של מוות אי אפשר ללכת במרחב, אי אפשר לשאוף לחיים מלאים. בגייט של מוות הכוונה לגלות, אי אפשר ללכת בצורה רחבה, אי אפשר להרחיב את הכוחות, אי אפשר לשאוף לחיים מלאים. למה? כי החיים החברותיים התרבותיים והלאומיים מורעלים ברע לאוויר ארץ העמים. כן, יש שם רעל רוחני של טומאה, של תאוות, של הפקרות. אי אפשר להרחיב את החיים, כי אם תרחיב את החיים אתה תסחף להוללות של הגוי שנותן חיים. אצל הגויים זה טוב להם שנותן חיים לאותם העמים שמוצאים שם את כל מה שהם מבקשים, כי הגויים החיים שלהם זה רק החומר, אין להם חיי נשמה. אז להם זה טוב, אבל לנו זה דבר נורא שהם הגויים יכולים לבנות שם את כל מגמותיהם היותר עליונות, אבל אף לא נקודה אחת אידיאלית מיוחדת וחשובה ימצא שם ישראל. לעם ישראל זה לא מתאים, אצל הגויים זה השלמות שלהם, לכן הם יכולים ללכת אחרי הגוף ולתת חופש לכל התאוות שלהם, זה כי זה הם חיים במדרגת בהמה. אבל ישראל לשחרר את כל הרסן בגלות ולרדת למדרגת בהמה זה לא טוב לישראל, כי בישראל יש נשמה עליונה, בישראל יש קדושה, בישראל יש שאיפות לקודש, לבית מקדש, לקירת אלוקים. אז בגלות שהיינו בתוך הגויים היינו חייבים לדכא את עצמנו, כי האווירה מבחוץ היא אווירה מסוכנת מאוד. אתה יוצא החוץ, אתה שטוף בתאוות, אז פה תדכא את הכוחות. שיקצה הגויים היינו ככה במצב כזה. הם הולכים להציל, הם הולכים להציל נפשות, זה דבר גדול מאוד. מה ש... קהילות יהודיות היום זה נורא להם. הנה אנחנו רואים שמהכל משמע איבדנו 6 מיליון בשואה, ויש לנו עכשיו איבדנו עוד 6 מיליון בהתבוללות. מה פתאום פה 6 מיליון התבוללות? התרבות המערבית ניצחה שם. כן? על כן, אז בגלות אנחנו לא יכולים לחיות בצורה חופשייה ומשוחרת. על כן הוא מוכרח להיות צולע על ירחו. מה זה להיות צולע על ירחו? עם ישראל בגלות הוא צולע. זה המשל עם יעקב, נכון? שהוא במאבק עם עשיו, איפה היה? צולע. הוא לא כזה חזק, איתן, על שתי רגליים, על החומר. הוא מדכא את החומר, הוא כזה מדדה. הוא צולע על ירחו. עד שהוא יגיע לארץ ישראל, לרחס את כל משאלותיו. מה זה צולע? זה קטן, זה חלש. לרחס את כל משאלותיו, רק במילוי צרכיו הפרטיים, והמוכרחים לחיי העיכול והזנה לבדם. ומזה בא שהאוויר הזה עצמו הוא מזהם את הלב והמוח הישראלי. האוויר של תומת ארץ העמים, מחלישו מטמטמו. על כן רק דרך הכבישה הכללית שיותר נמוכה, היא הדרך היותר אפשרית ומבילה אל החפץ שמה. איפה זה שמה? בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל, אומר הרב, זה בדיוק ההפך. אבל לא זאת היא תורת החיים הנצרכת לדור של עקבה דמשיחה, שהיא מוכרחת להימשך מארץ החיים במקור בית חיינו. הדור של עקבה דמשיחה הוא כבר מסתכל לארץ ישראל, הוא שואף לחיים של ארץ ישראל, שבארץ ישראל יש טהרה. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. פה יש השראת שכינה, פה יש קודש. פה צריך להרחיב את כוחות החיים ולהיפגש עם השם. טוב. עכשיו פה. אז שעה וחצי, אתם רוצים? כן?